כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
יקרים, כאן חיים ולדר בעוד תוכנית של עצות מהחיים. אנחנו כאן עם אורי כהן הטכנאי, עם שלומי פולק מיודענו המפיק, ואני רוצה לספר לכם משהו לגבי דבר שקשור למה שהיה כאן בתוכנית הזאת לפני כמה חודשים. אנחנו עשינו ככה, סיפרנו את סיפורו של עמוס דור. עמוס דור זה, סליחה, עמוס ודור ואשתו שנפטרו בדמי ימיהם, והשאירו שבעה יתומים ללא אב, ללא אם. ואנחנו, ישב פה אחיו של עמוס עם סיפור מדהים על חלום שהוא חלם שגרם לו גרמנו לחזור בתשובה, ואנחנו ביקשנו מאנשים ככה, זה היה בדיוק בשבוע שבו נפטרה אם, עשו מקביעות, ואמרנו בואו נראה מה אנחנו יכולים, מה אנחנו יכולים לתת כאן, מה אנחנו יכולים. ובאמת נאספו כאן עשרות אלפי שקלים שמועברו, אתם יכולים לבדוק את זה גם לקרן, אפשר לראות שם מאזיני רדיו קול חי, שהם מסרו משהו ב-30 ומשהו אלף שקל, באמת ברוך השם. ומה שקרה מאז זה שהבת הבכורה התרסה, לא רק התרסה, היא התחתנה. איפה, מתי התחתנה? אתמול בלילה. אתמול בלילה הייתי בחתונה של הבכורה לבית משפחת דור. התחתנה עם חתן בן תורה, משפחה טובה ומצוינת. אני ליוויתי את השידוך הזה מההתחלה, ממש הייתי מעורב בו יחד עם עוד נדיב שלצערי הוא לא מרשית, אבל אני חושב שמי שיברי ידע מזה הנדיב הזה שבעצם אימץ את כל המשפחה ודאג להם, דאג להם להמון המון, גם בחיים וגם לחתונה, הרבה דאג. ו הדבר הזה, החתונה הייתה חתונה מאוד מאוד שמחה, היו שם באמת המון המון אנשים, זה היה באולמי נאות ירושלים, קלה שיתומה מאב ומאם, ומי שליווה אותם זה היה הנדיב ורעייתו, איש צעיר מאוד, הוא בן 30 ומשהו, והוא פשוט היה את הצד של החתן שיש לו אבא ואמא, הצד של הקלה אין אבא ואין אמא, ופשוט נדיב הזה לקח אותם. ואני רוצה להגיד לכם, להיות בחתונה הזאת זה פשוט להרגיש את הנשמות של ההורים, איך באמת הם סידרו. ואני חייב את זה, אמרתי אני אפתח את התוכנית הזאת כי למאזינים כאן יש חלק בשיקום של המשפחה הזאת, כי לא הכל אפשר לקחת. הנדיב הזה לקח הרבה, אבל כמה שהוא לקח, מדובר פה בשבעה ילדים שצריך לחתן אותם. ובאמת אני רוצה להתחיל ככה את התוכנית בשיר שהוא, תראו, היה שם באמת אנשים, היה שם אישי ריבו, היה שם עומר אדם, היו שם אנשים, הרבה הרבה אנשים ככה, והיו, כמובן, כמובן, מהצד של הקהל, מהצד של הרבנים, היו רבנים חשובים ביותר, ראשי ישיבות, היו, ועמך, המון עמך של אנשים, היה באמת חתונה מעניינת, ומה שהמיוחד בה זה השמחה הגדולה, ודוק של עצב, אני חייב לומר, להבין שההורים הללו ש... באמת, אומנם זכו לחתן שני ילדים, אבל עוד שבעה ילדים, הם יחותנו בידי הציבור שזה בידינו. אז אנחנו נשמע שיר שאני ככה מחבר אותו, הוא שיר על שמחה, מהרה השם, מהרה, ישמע השם אלוקינו, ישמע ברי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. אבל אני בחרתי בגרסה שהיא כזאת עדינה ושקטה ונוגה קצת, כי היא מתאימה ככה לחתונה. לא, אני חייב להגיד שהחתונה מאוד מאוד שמחה, ממש, ממש, אתה לא הרגשת אתה, אבל בלב אתה התרגשת. בלב אתה התרגשת, זה הדבר המדויק יותר. ואני אומר שוב לאלה שעדיין רוצים ככה למשפחת דור, לקלה הזאת או לבאות אחריה, אני אתן כאן את המספר שאפשר עדיין, אתם יודעים, אבל לא חייבים, כי באמת אנחנו לא נדבר על זה היום, רק אני פותח עם זה, כי יש לנו סיפור מדהים ומיוחד ורב תהפוכות. אז תרשמו לכם את המספר 1799-148-999, 1799-148-999, זה המספר. ולמי שרוצה ככה להשתתף במתנה לקלה בעצם, שבאמת בואו דואגים לה, אבל כמובן שעדיין כל מי שיכול זה דבר חשוב, לא להפסיד את המצווה הזו. ואנחנו נשמע את השיר מהרה השם אלוקינו, ולאחר מכן הסיפור שלנו. כן, אנחנו את השיר הזה נקטע, כי הצלחנו להשיג על הקו, אולי נעשה את זה על רקע, את איתן דור, אח של עמוס דור, זיכרונו לברכה, ערב טוב לך.
ערב טוב, הרב חיים ולדר.
אז אתמול ככה נפגשנו בחתונה והתחבקנו, כאילו ממש, כי אני הרגשתי קרוב אליך בגלל השעתיים שהיית פה, הבלתי נשכחות עם הסיפור שלך על החלום. אגב, סיפור שהולך לצאת עוד בחודש הקרוב בספר, אנשים מספרים 11. אז קודם כל, בוא תספר מה הרגשת, תתאר את החתונה, אתה אמרת לי איזה מילים, הייתי רוצה שתגיד אותם פה בשידור.
כן, זה היה ממש מאוד מאוד מרגש. ממש היה מאוד מרגש. החתונה הזאת שהיא ממש שמחה. ממש עם דמעות.
שמחה עם דמעות. אני שמח שלא אמרת שמחה עם עצב, כי עצב לא היה שם, היה שם המון שמחה, אבל דמעות של התרגשות. מה היה בתוך הדמעות האלה שהלכת בחופה שם? תספר לי את התחושות שלך כאח של עמוס, גיס של אשתו של עמוס, איך קוראים לה? איך קראו לה? זכרונה לברכה?
רבנית
סימה, הרב עמוס דור. תספר, ראיתי את כל האחים שלך שם, ראיתי את החברים שלך שם בחתונה. מה עובר לך בראש ככה שאתה חושב?
בדרך לחופה ממש ממש דמעתי, בכיתי ונזכרתי באח שלי ובגיסתי, שאיזה יופי היה אם הם היו כאן, אבל השם רצה אחרת. אבל איך אומרים, שמחה מעולה בעצב, אבל שמחנו, והיו זמרים והיו משפחה ששמחה.
כן.
וכל המשפחה.
המון אנשים.
אנשים ממש נרתמו לחתונה הזאת.
כן.
ואני רוצה ממש במעמד זה ברדיו, ממש אני רוצה לשבח את אבישי נריה, השם ישמור.
לא, הוא לא אוהב שאומרים את השם שלו, הוא הזהיר אותי אלף אזהרות, שאני לא אגיד את השם שלו, לא משנה, בוא.
אנשים שמאוד עזרו ותרמו.
כן, כן.
לחתונה הזאת, שהשם ייתן להם ברכה והצלחה בזאת.
הוא צדיק גדול, הוא באמת עושה את הכל. אני גם, אני רוצה לצוק את השם שלו, אבל אני שמח האמת שאמרת, לא יודע. תשמע משהו, אתה יודע, וזה בדיוק אני אומר, שבסופו של דבר נכון, אתה יודע, ואמרתי את זה לבן וגם לבנות שם.
אני לא שומע אותך טוב.
עכשיו אתה שומע?
כן, אני okay. שומע.
אני אמרתי את זה, שאומנם קרה אסון מאוד מאוד גדול, אבל כנראה האנשים האלה היו כאלה גדולים וכאלה מיוחדים, שכל העולם באמת מנסה לעזור להם, וגם התוכנית הזאת, אם אתה זוכר שהיית כאן, היית כאן שעתיים, אנחנו העברנו את ה-30 ומשהו אלף שקל למקבית שם שהייתה ליתומים, ואני אומר, עדיין מי שרוצה עדיין יכול, זו משפחה שבעיניי, אני חושב שעמוס וסימה דור בשמיים עושים רעש גדול בשמיים, עוזרים למשפחה שלהם, ואני בטוח שהם עוזרים גם לכל מי שיעזור למשפחה שלהם. איתן דור, אתה בדרך כלל בשבע ברכות או משהו?
כן, יש שבע ברכות השבוע בירושלים, בעזרת השם. אבל רציתי להוסיף עוד איזה משהו, הרב חיים ולדר,
ברשותך. בבקשה.
אמר לי אחד האורחים, שהוא היה חבר קרוב, ממש חבר קרוב של עמוס, הוא אמר שהוא חלם אותו יום לפני, והוא אמר לו, אתה יודע, יש חתונה. אז הוא אמר לו, חתונה של מי? אז הוא אומר לו, חתונה של חנה מתחתנת, אתה מוזמן עמוס, אתה מוזמן. אז הוא אומר, אני יודע, שמו לי שם הזמנות על הקבר, אני אהיה בחתונה בעזרת השם. ככה הוא אמר לו בחלום.
יפה. האמת היא שהחלום זה היה הסיפור שלך. זה היה הסיפור שבעצם התחיל את כל הסיפור הזה. תודה רבה לך.
תודה לך,
ואנחנו ניגש עוד מעט לפרסומות, ואחר כך אני מציע לכם להישאר לסיפור שהוא בעיניי משהו שאפשר לעשות מנוסרת, ממש ככה, סיפור שאפשר לעשות מנוסרת. בינתיים, אם תרצו ככה, עדיין להשתתף בהכנסת קלה של הקלה לבית דור, אז תתקשרו ל-0799-148-999. אולי אמרתי 1-7-9? אז עוד פעם, 0799-148-999, אנחנו בזה מסיימים את הנושא הזה. פרסומות ואחר כך סיפור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. כל חי
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
וקס ברגר מגישים את הלהיט הבא, האוצרצ'יק. חידוש ייחודי מסוגו במכשיר דיגיטלי חכם לילדים. סיפורים, קריוקי, שירים ועוד. והכל במגע יד. לפרטים חייגו 077-231-8491. 077-231-8491. או באתר וקס ברגר.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה, הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון כוכבית 5047 שלוחה 3.
גם בחורף?
כן.
ובקיץ?
גם.
מה עם מחר בצהריים?
ברור.
והיום בשתיים בלילה?
בהחלט. בכל יום, בכל שעה ובכל מזג אוויר, רבני קו הליכות בית מרן זמינים עבורכם 24 שעות ביממה בכוכבית 5293 שלוחה אחת.
גם כשטסים לחופשה, שמים לב לחברות ישראליות. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למהדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמה עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555. 03-9641-555.
גם כשמשפצים בית, שמים לב למוצרים ישראליים. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
צלם חתונות די מוכר, אני משער שרבים מקוראיך נפגשו בי באחת מאין ספור החתונות או השמחות שאני מצלם. למעשה אני מסיק צוות של עשרות צלמים שעובדים בשבילי, וברוך השם יש פרנסה לכולם. לאנשים אולי התפקיד שלנו נראה כמו לבוא, ללחוץ אלף פעמים על הכפתור וללכת. אבל צילום בכלל וצילום חתונות בפרט הוא אחד התפקידים הקשים והתובעניים ביותר. זו עבודה של 10 או 12 שעות רצופות, מהשעה 4 עד השעה 2 בלילה. אתה לא יושב לרגע. אתה גם לא עומד על המקום, אלא חייב להתרוצץ בכל השעות הללו, וגם להזיז איתך סולם או לטפס ולרדת מאות פעמים. אתה מתחיל את הצילומים בבית הקלה, עובר מעולה לאולם, ובסיום החתונה רבים גם לוקחים אותך לסיבוב צילומים ביפו או בעיר העתיקה או איפה שזה לא יהיה. בחתונה עצמה אתה חייב להיות כל הזמן, בכל מקום, לא לפספס כלום. את הצילומים המשפחתיים לפני החופה, את הטקסים של רישום הכתובה, לבשת החתן, הובלה לחופה, צילום כל מברך מכמה זוויות, ריצה לצלמי חדר הייחוד, הגעה לאולם לתפוס כל שולחן מכמה זוויות. אתה מאמץ גם את השרירים, כי המצלמה היא לא דבר קל לנסיעה, לא תמונות ובטח לא וידאו. אתה מפעיל גם את מטרי הקול, לצועק לאנשים, לתאורן, לצלם המשני, שנמצא כל הזמן במתח, שלא להפסיד את הזוג החוזר מחדר הייחוד. בריקודים, הצלם רוקד למעשה בלי הפסקה. אחרים עושים כמה סיבובים ונחים, אבל הצלם, הוא לא יכול לנוח אפילו לא רגע. הוא מתרוצץ עם הסולם שלו, מחפש זוויות טובות ונתון ללחצים תמידיים. בסוף החתונה הוא עייף כמו אחרי עבודת פרח, ואז מתחילה עבודה אמיתית, צילומי המשפחה. לאנשים יש כל הזמן שבעולם, ואתה צריך להיות גננת, המורה, המנהל, ואפילו גם המתווך, לאסוף את כולם, לחכות לדוד הדבושה, לקרוא ליום טוב שישיר מבט, לומר בדיחות חבוטות כדי שיצחקו, ולאחר מכן בשעה מאוחרת מאוד, ללכת לסיבוב הרביעי בחורבות יפו. לחזור הביתה בארבע או חמש ולבנות בוקר ולדעת שמחכה לך מחר, מחכה לך ברית בצהריים וחתונה נוספת. בין לבין אתה חייב להתקוטט, כי לכל חתונה יש גם מוצאי חתונה, ואנשים נוסעים לשכוח את הכללים כשמדברים על תשלום מיוחד מעל לשמונה שעות. הם תכננו סכום מסוים, פתאום מגיע סכום אחר, הם נוטים לתלות את זה בתרמית מצדך, אבל כשהם מגלים שהם חתמו, על זה הם כועסים עליך עוד יותר, כי אתה לא רק רמאי, אלא רמאי שדואג להחתים אותם על מעשי הנוכלות שלו. יש גם את הוויכוחים, מספר התמונות, איכות האלבומים. אני חייב להודות שאם מישהו רוצה לברר בשידוחים, כדאי לו מאוד לפנות לצלם של החתונה הקודמת. הוא יודע הכל על מחותן, על הכוסו, על כיסו וגם על כעסו. אני נותן כאן ניצה שלא תעבוד אצלי, כי לי יש אתיקה של צלמים, ואתה לא תצליח לשמוע אפילו מילה רעה על אף רחותן, גם אם הוא העביר אותי 1,000 מדורי גיהינום בחתונה שלו. לפני שנתיים אני מקבל למשרד מעטפה חומה גדולה שעליה רשום שמו של משרד עורכי דין גדול. אני פותח את המעטפה ורואה התראה לפני תביעה. מסתכל בפנים ומגלה כי אדם פלוני תובע אותי סכום גדול של כסף על ששברתי לו את הרגל. מכיוון שמעולם לא שברתי רגל של אף אחד, אני קורא בעיון את התביעה. הוא מגלה שהוא לא מאשים אותי באופן ישיר, אלא את הקבלים של המצלמות שלי שגרמו לו להיכשל וליפול, ובאורך נס הוא שבר את הרגל ולא את הראש. אם כי בשלב זה עדיין לא ידעתי מה שווה יותר אצלו. תכלס הוא דורש מני סכום של כמה מאות אלפי שקלים דמי צער, ריפוי, שבט, בושת, ארנונה, גז וחשמל. כמו כל צלם בסדר הגודל שלי, אני לא מתעסק בתביעות מצידי או כנגדי, רוב התביעות הם הלקוחות שלא מסכימים לשלם על מה שחתמו, אבל מצד שני לא מבטרים על התמונות, ואני שולח את התביעה לעורך הדין הקבוע ושוכח מהעניין. בדרך כלל עורך הדין פונה לחברת הביטוח, ומדובר בנזק קטן כמו תלונה על עוזר תאורן ששפך יין עד בגד או סמלה, או נפילות כאלה ואחרות, חברת הביטוח מטפלת בעניין ומשלמת את הנזקים, ואנחנו משלמים מההשתתפות. אבל הפעם זו הייתה תביעה של סכום גדול מאוד, מאות אלפי שקלים, וחברת הביטוח החליטה שהיא רוצה לחקור את הפרטים. עורך הדין חזר אליי עם שאלות לגבי התביעה, אמרתי לו, אני לא מכיר סיפור כזה. קראו לי מקרים ספורים שנפלו אנשים, אפילו קרה לי שבירת יד, אבל ברגע שמישהו נופל, הצלמים יודעים מזה, רצים להרים אותו, לבדוק שהכל בסדר, אירוע של שבירת רגל לא יכול לעבור בלי התייחסות מצידנו. הוא אמר לי, תבדוק בבקשה את העניין, זו דרישה של חברת הביטוח. הם לא ישלמו אם לא נבדוק את הדבר. לא הייתה לי ברירה, פניתי לאחד מעוזרי הצלמים שלי וביקשתי ממנו להסתכל על כל חומרי הצילום של אתר האירוע, לבדוק אם הייתה נפילה, אם הייתה התקלות בכבלים, כתוצאה מריקוד נלהב מדי או אוכל טעים מדי שגרם למישהו לשפוך שמן על הרצפה ולגרום להחלקה. תבדוק. כדי להבין על כמה המשימה הזאת קשה, תשאלו את עצמכם עם יד על הלב, האם אי פעם הסתכלתם על סרט החתונה מתחילתו ועד סופו. אני מכיר רבים שלא הסתכלו על סרט החתונה שלהם, אבל של אחרים. יש גבול לכמה בני אדם מוכנים לראות ריקודים אינסופיים שחוזרים על עצמם, וככל שאדם רחוק יותר מהקרבה לחתן והקלה, כך הוא פחות ישקיע בצפייה באירוע. כעת דברו עם עוזר צלם שרואה כל יום את אותם ראויים, רק עם פרצופים אחרים, ותבקשו ממנו לראות הכל מההתחלה ועד הסוף, ולא רק מה שאתם רואים בתוצאה הסופית, אלא את כל חומרי הגלם, שזה בתכלס 6 שעות כפול 2 מצלמות, בקיצור, סיוט. לקח לו שבוע כדי לחזור ולומר לי, תקשיב, אין אף אירוע של נפילה מתחילת הצילומים של הקלה, ועד הצילום האחרון של המשפוחה. זה לא עוזר לי כמובן, כי המתלונן יכול לטעון שהעובדה שהאירוע לא מופיע בצילומים היא משום שהצלם מתרשל ולא צילם את הקטע הספציפי הזה, או חמור מזה, שהוא לא התרשל וכן צילם, אבל החליט לגנוז את הקטע בשולחן העריכה, כדי שלא יהיה הוכחות נגדו. עלינו למצוא דרך להוכיח שהאדם הספציפי שהתלונן צולם כשהוא יוצא מהחתונה בריא ושלם. בשלב זה אני נזקק לקשרים הקהילתיים שלי לברר למתלונן, ובתוך כמה ימים אני מגיע למישהו שאומר שהוא מכיר אותו. אנחנו מראים לו צוות החתונה ומבקשים לו לזהות לנו את המתלונן בתוך קהל של מאות חוגגים. בתוך 5 דקות הוא מצביע לנו אחד הרוקדים, זה הבן אדם. תודה אנחנו אומרים לו, ואנחנו שולחים שוב את העוזר שלי לחרוש ולחפש בצילומים את האיש הספציפי הרוקד ולמצוא עדויות שהוא עזב את החתונה בלי פגע. כאן העבודה הייתה הרבה יותר קלה, מבנה שכל שהוא היה צריך לעשות זה לזהות את האיש, לחפש אותו מהסוף להתחלה. אחרי בתוך שעתיים הוא אומר לי, תראה, לפי מה שאני רואה, האיש נראה צועד ליציאה בערך בשעה 11 בלילה, ומאז הוא לא נראה בחתונה. הבטנו שוב ושוב, וראינו את האיש יוצא לכיוון היציאה ונעלה. למותר לציין, על 2 רגליו, הלך בצעידה בטוחה ביותר. ביקשתי מהאולם את סרטי ההבטחה התואמים לשעת יציאת האיש, לקח לנו יומיים לקבל אותם, ובתוך 10 דקות ראינו את האיש יוצא מהאולם, מצעדים פתוחים, מצלמה אחרת תיעדה אותו במגרש החנייה האחורי, נכנס לרכב ומפליג משם. הבנו לחברת הביטוח את הממצאים שלנו, והיינו בטוחים שהסיפור נגמר, הוכחנו שהוא לא נפל בחתונה. אבל הסיפור ממש לא נגמר. חודש חלב, עורך הדין מודיע לי שהתובע מתעקש לגשת לתביעת נזקים מולי, תביעה של 100,000 שקלים. הייתי בהלם, שאלתי, האם העברתם לו את הממצאים של בדיקת הצילום? עורך הדין אומר, כן, העברנו לעורך דין את המידע הזאת, אך הם מתעקשים להמשיך בתביעה. זה לא נראה לך מוזר? מאוד, הוא אומר, מעולם לא נתקלתי בדבר כזה, בדרך כלל הנוכלים, ברגע שעולים עליהם, הם מתעידים וחוזרים בהם, ולא כאן הבן אדם בשיא הביטחון ממשיך בתביעתו. מה עושים? אני שואל את עורך הדין. ניגשים לתביעה, הוא אומר לי. אנחנו נחשוף במשפט את נוכלותו ועוד נבקש ממנו הוצאות משפט. הסכמתי כמובן עם כי איזו נורה אדומה נדלקה לי, כמו הנורה שמעידה על תקלה במצלמה או היעדר בטריה. לא יכול להיות שאדם יהיה כל כך טיפש כדי להציר על נפילה כשהוא יודע שהוא מצולם, יוצא מהחתונה ונכנס לרכבו. הרי המידע הזה נמסר לו כדי להניעו מהתביעה, והוא עדיין הולך על זה. משהו מוזר בכל העניין. מועד המשפט הגיע, עורכי הדין שלו הגיעו, הוא עצמו לא הגיע, הוא גם לא חייב. הטענות שלו נשמעו, הוצגו גם מסמכי בית חולים, המעידים על נפילה ושבירת רגל, אישורי מחלה, הוצאות שונות ומשונות של רופאים ושל עובדי ימי עבודה, צער, ריפוי, שבל, בושת, טיפול פסיכולוגי, דיכאון. בקיצור, כל מה שיכול לדחוף, הוא דחף. אז הגיע תורו של עורך הדין שלי לטעון, והוא טען כדלהלן, איננו מטילים ספק בכך שהתובע נפל ונגרם לו נזק גדול, אלא שאין למרשי הצלם, כלומר אני, שום נזיקה נגיעה לנזק הזה. האיש לא נפל לכבלי הצילום, ככל הנראה גם לא נפל בחתונה. אני מבקש להציג בפני בית המשפט, כך אומר עורך הדין שלי, את צילומי ההבטחה, מראים את האיש יוצא מהחתונה ונבלע לתוך רכבו. ואכן בית המשפט הרשה 3 דקות של הקרנה, והכל ראו את הסרטון שהכנו, שנובע על ידי מומחים שהעידו שאכן מדובר בסרטון מאותו היום, מכמה המצלמות עם סינכרון זמן מלא. הסרטון הסתיים, נפל שקט באולם, ואז השופט אומר לבא כוח התובע, אני לא מבין מדוע בזבזתם זמנו של בית המשפט, רואים פה בצורה הכי ברורה שמרשיכה לא נפגע בחתונה. ומה עונה עורך הדין אם לא כך? עוד דקה, כבוד השופט יראה שהסרטון אינו מוכיח דבר וחצי דבר באשר לתביעת מרשי. המילים הללו גרמו לסקרנות רבה בקרב כל הנוכחים ואפילו מתח מסוים. אפילו השופט נראה מסוקרן מאוד. תקשיב, הוא אומר לעורך דין, אתה צריך להיות, לעשות קסם כדי לשכנע אותי שהבחור הגבוה והחסון ההוא שבסרטון נפל נפילה חמורה ורגלו התרסקה, ובכל זאת הוא הולך מעדנות לעבר מגרש החנייה ונכנס לרכבו. אתה צודק, אדוני השופט, אומר עורך הדין. אתה לא תאמין, אבל אני הולך לעשות את הקסם הזה. עוד דקה זה יקרה. אני אבקש מכתובות השופט רשות לאפשר לי שיחת טלפון קטנה. השופט המסוקרן נשאר כמובן. עורך הדין שולף את הנייד ולאחר כמה שניות אומר מילה אחת ומנתק. הוא הגזים. זה לא לקח דקה. זה לקח 20 שניות. דלת בית המשפט נכנסה. איש נחמוך ושמנמה נכנס לתוך אולם המשפט עם קביים. עורך הדין מכריז לשופט, כבוד השופט, אני מציג בפניך את התובע. כולם היו בהלם, זה הברור כאלף עדים שהאדם הזה אינו האדם החסון הגבוה שהופיע בסרטון. רחש בחש מילא את אולם בית המשפט, לקח דקה ארוכה עד שהשופט הציע לארגן את מחשבות, הצליח לארגן את מחשבותם, ולאחר מכן פנה לעורך דין שלי ואומר, אתם כנראה עשיתם את העבודה הנכונה, אבל לא על האדם הנכון. אני מציע שאתן לכם חצי שעה הפסקה, אתם תצאו החוצה ותנסו להתפשר. אתם פשוט לא צילמתם את האדם הנכון, לא עקבתם אחריו, האיש הזה באמת לא נפל, אבל האיש שלפנינו נפל גם נפל. עורך הדין פנה אליי ואמר לי, אתה מאשר, נכון? אין לנו ברירה, נפלנו. ואז אמרתי, לא. אני לא מעוניין להתפשר. שקט נפל בבית המשפט. עורך הדין והשופט, ולמען האמת, כל מי שהיה לו עיניים ואוזניים באולם, הביטו בי בתדמה. אני מבין שאתה הצלם, אומר השופט. אני חייב להזהיר אותך שמשמעות האמירה הנמהרת שלך יכולה להיות קבלת התביעה על קרעיה, מאחר שאתם לא הצגתם קו הנגנה הנוגע לנזק הפציעה. אני חושב שהרגע הוכח שקו ההנגנה שלכם קרס לחלוטין. אני יכול לדבר? שאלתי. אני אאפשר לך לדבר, למרות שעלי להזיחה שדברים שאתה אומר כאן עלולים להזיק לך. אתה לא עורך דין ואתה לא מכיר את הנועל, יש משמעות גדולה למה שאתה אומר כאן. זה בסדר, אמרתי, אני באמת לא עורך דין, אני צלם. רציתי לומר לך, אדוני השופט, נוכלים יכולים לתבוע כל מיני בתי עסק, בעלי רכבים, עיריות, מוסדות פרטיים וציבורים, אבל לתבוע צלם זה דבר שלא מומלץ בכלל, כפי שיתגלה לך בהמשך. אז אמרתי, תראה, אדוני השופט, עשינו לעובדת נמלים כדי למצוא את האיש שבסרטון שהקרנו, לסנחרן את כל כיתה הווידאו הקשורים אליו. היינו בטוחים שברגע שנודיע לצד השני את ממצאינו, התובע יקפל את תביעתו וילך. וכשלא הלך, עורך הדין שלי הבין משהו אחר, ואני משהו אחר. הוא הבין שאנחנו הולכים לרסק אותו, אבל אני הבנתי שמישהו הולך לעשות לנו תרגיל. חשבתי לביטחון העצמי המוגזם הזה, והבנתי שיש משהו שהוא יודע, ואני לא. אז ישבתי עם עצמי וחשבתי איפה אני יכול לטעות. וממש כמו שמחפשים צרור מפתחות שעבד, לקחתי את כל הצעדים שלי אחורה. בדקתי את הסרטונים שוב, ואז הגעתי לנקודה הראשונית. איך הגעתי לבן אדם הזה? הבירור שעשיתי כדי להגיע, לזהות את האיש שטוען שהוא נפל. מי שנתן לי את המידע היה בן משפחה. שביררתי אצלו בתמימות על הנפילה. העליתי בדעתי שאולי הוא אולי פחות תמים ממה שחשבתי, אולי הוא נשלח לידי מישהו להטעות אותי. ואז עשיתי בירור נוסף, ומאוד מהר הגעתי לשם האמיתי של האיש המצולם, וגיליתי שהוא כלל אינו קרוב משפחה, אלא שכן אחד של אחד המחותנים, וכמו כן, הוא לא האיש שנפל בכלל. פה הבנתי את הביטחון המופרז של התובע. הוא שלח לי רוגלה, גייס חמישי, שיתה אותי. בתוך יום נוסף גיליתי מי המתלונן האמיתי, כלומר את השם ידעתי, אבל ידעתי גם את התמונה שלו, גם, כמו גם ממדי גופו השונים לחלוטין. אפילו השגתי תמונה שלו בלי בעיה. אתה יודע, אני צלם, לצלם לא קשה להשיג תמונות. ואז סרקנו שוב את כל החתונה וגילינו ממצא נוסף. האיש הזה בכלל לא היה בחתונה למרות קרבתו אל המשפחה. אבל כעת היה לי יתרון חלקי עליו. אני עליתי על הטעיה, אך ידעתי שכל עוד לא הוכיח במאת אחוזים שהוא לא נפל בחתונה, לא יעזור לי דבר. הוא תמיד ניתן שבדיוק לא צילמנו, או שצילמנו והעלמנו את מה שצילמנו. אני יצאתי מנקודת הנחה שהאיש נפל ככל הנראה לפני החתונה, והחליט לחכות עם ההגעה שלו לבית חולים שתהיה חופפת לשעת החתונה, כדי להרוויח תביעה מאות אלפים על החשבון. אז הלכתי לכל בעלי העסקים שבאזור מגוריו, למזלי הוא מתגורר באזור עם הרבה חנויות, וביקשתי את סרטי ההבטחה. הצבתי את כל הצוות שלי על המצלמות, בערך בשעות של החתונה, ובתוך יומיים עלינו על האמת כולה. אני מבקש מבית המשפט להציג את הסרטון שהרכבנו מכל שברי סרטי ההבטחה. השופט נאתר על אף מחאותיו של עורך הדין של התובע כמובן, והסרטון החל כשאני מקריין בקטע. התובע נראה בשעה 9 בערב, יורד מביתו, נתמך על ידי שני גברים, כנראה ילדיו, מוכנס למכונית וזו מוסעת משם. הצלחנו להשיג כמה סרטי הבטחה לאורך הנסיעה, אחלה אינם חשובים. כאן תראו את המכונית נכנסת לחניון בית החולים, כאשר את הסרטון הצגנו מהקיוסק ממול הכניסה לבית החולים. לצערנו בבית החולים לא התאפשר לקבל סרטי הבטחה, אך לדעתי הדבר אינו נצרה, שכן כולנו ראינו שהתובע כלל לא היה בחתונה, וביתן התובע שנסע מהחתונה לבית ומשם לבית החולים, הרי שאנחנו נביא את סרטוני ההבטחה ונוכיח באיזה שעה הוא הגיע לבית. בשעה 16:00 ומאז לא יצא מביתו, משמע שהנפילה היא רעה ככל הנראה בביתו בחדר מדרגות. כעת אתה מבין אדוני מדוע אני לא מסכים לפשרה? שקט ושלט. השופט נראה מוקסם, הוא פנה לעורך הדין של התובע שנראה הרבה יותר אפור מאשר סרטוני ההבטחה. אני חושב שמרשיכה ניסה להונות את הבן אדם האחרון בעולם מבחינתו, את הצלם. האם אתם רוצים להגיע להסכמה בדבר שכר הטרחה שתצטרכו לתת לנתבע, או שתרצה שאפסוק בעצמי? אחרי הדין יצאו החוצה, ובתוך 5 דקות חזרו, הגענו להסכמה בדבר תשלום מהטרחה אליי. השופט נתן להסכמה תוקף של פסק דין, והוסיף מילים קשות על נוכלותו של התובע, והשאיר פתח לתביעה נגדית שלי על הזמן שהשקעתי כדי לדלות את דבר נוכלותו. בדרך מבית המשפט שואל אותי עורך הדין, תגיד, אני לא ידעת מראש מה הולך להיות פה, אז למה עשית את כל ההצגה הזאת? ואפילו הסתכנת בביזוי בית המשפט, מדוע לא ידעת לפחות אותי, את עורך דינה שלך, בממצאים שלך? אני הייתי מוריד אותו בקלות מהתביעה. חשבתי על זה, אמרתי לו, אבל ידעתי שאתה תלך לפי כללי התלם המשפטי, וגם לא תיתן לי לעשות את ההצגה הזאת בבית המשפט. מצד שני ידעתי שיש לי עסק עם כזה בנם מתוחכם ונוחל, שאם ייתן לו זמן הוא כבר ימצא איזה תכסיס להחזיר איכשהו את התביעה באיזה בוקי סריקי שהיה בחתונה, הוא נפל ואז הגיע הביתה. הרי פרחת את זה, אומר לי עורך דין, אתה פרחת את זה, היה לך את סרטוני ההבטחה שראו אותו מגיע בשעה 4 הביתה. אתה עורך דין, אמרתי לו, ועורך דין צריך להקשיב לדקויות. לא, אני לא אמרתי שיש לי סרטוני ההבטחה כאלה, כי אין לי. מה שאמרתי, ואני מצטט, שאם איתן התובע שנסע מהחתונה לבית, ומשל בית החולים, אנחנו נביא את סרטוני ההבטחה ונוכיח באיזו שעה הוא הגיע לבית. לא אמרתי שיש בידי את הסרטונים הללו, בין השעה, כי אין לי אותם. אני ידעתי שהוא יודע שהוא לא היה בחתונה, כי לי היו סרטי צילום, אבל זה לא היה קביל מפני שהוא היה טוען שהשמדתי את זה. לכן עשיתי לו את התרגיל שגרם לו, כמו לך, לחשוב שיש לי את סרטוני ההבטחה הללו. עורך הדין הרים את ידה ואמר, תקשיב, אני לא יודע מדוע בחרת במקצוע הזה של צלם, היית צריך להיות עורך דין או בלש. מה שאני יודע, שאם אי פעם יגיע אליי מישהו לצבוע איזה צלם, אני אחשוב פעם, ואני אחשוב גם פעמיים, ואני אחשוב עוד ארבע פעמים לפני שאני אקח את התיק. זה הסיפור, והוא מסוג הסיפורים שאני חושב שיעניינו אותך ואת קוראיך ומאזיניך. והמסר הכי חשוב, ותמיד עלינו לזכור, שהצלם הגדול ביותר יושב בשמיים. העין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, כי הנה השם ניצב עליך.
יום רביעי, ב-11 בלילה.
אין שום היתר הלכתי לרצוח ילד, להלבין את פניו ברבים בשביל מעשה קונדס שהוא עשה.
קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי, בסדרת תוכניות חדשה על סוגיות ושאלות בהלכה ובחינוך, בהשתתפות מורה הוראה. יום רביעי, ב-11 בלילה, כאן בקול חי.
תצטרף, תהדר, בית המעשר. מצטרפים לבית המעשר שעל ידי המכון למצוות התלויות בארץ, ואין צורך לייחד מטבע לחילול מעשר שני ורבעי. אין צורך לדאוג שתהיה בו פרוטה חמורה ולא תצטרך לתת בעצמך מעשר ללוי או לעני. הממונה דואג להכל. הממונה מעביר עבורך את המעשרות למקבליהם, ואתה מחלל על הפרוטה שייחד עבורך. פרטים באתר בית המעשר או בטלפון 03-90-30-580.
הידעתם שריביות המשכנתה הן הנמוכות ביותר שנרשמו זה עשור? שלום לכל המאזינים. כאן אדב עטב, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. זה הזמן לעשות בדיקה של המשכנתה שלכם, לראות שהיא טובה לכם ולא לבנק, לעשות סדר ולנצל את חלון ההזדמנויות ולהכניס את כל ההלוואות למשכנתה ולהקטין את ההחזר החודשי שלכם, לפרוס לתשלומים יותר קטנים ולקצר את מועד הסיום שלה. על ידי מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות, האור משכנתאות חוסכת מעל 200 אלף שח בממוצע למשפחה. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר כלכלי. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
מתמודד עם קושי נפשי? מחפש מענה וייעוץ רגשי? פנו עוד היום למומחים של אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל וקבלו ייעוץ מקצועי. התקשרו לקו הייעוץ 24 שעות ביממה. כוכבית 2837, כוכבית 2837.
בכל מקום שנמחה, מומחי האגודה כאן בשבילך, אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל.
בהמלצת גדולי ישראל.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים, הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים. לימודים מרחוק, מכל מכשיר בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244 03-652-5244.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
א',
סטופ,
בית! חולם על הדיל שיסדר לך את החיים? אל תפספס את ההזדמנות. הגרלת מסודרים של חיזקו יוצאת לדרך. מסייעים למשפחות השכולות ויכולים לזכות בדירה חדשה. הכנסה לכל החיים, רכב חדש ועוד עשרות מתנות בשווי עשרות אלפי שקלים. לרכישת כרטיס הגרלה חייגו. כוכבית 8744. ההגרלה מוגבלת ל-6,000 משתתפים. בכפוף לתקנון.
חורף בריא במופתה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555. מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי
טלפונים 039-039-039 לשאלותיכם, להערותיכם. אני רוצה כאן להזכיר שמחר בשעה 8 אני אהיה כאן שוב יחד לצידו של בצלאל כאן עד הבחירות. כל יום שלישי אני אגיש פה תוכנית בבוקר, שעה אחת, על ענייני היום, אתם מוזמנים להקשיב. ואנחנו עם ה-039-039-039, המאזינה הראשונה, ערב טוב.
שלום וברכה.
כן. אז זה מאזין.
כן, מאזין, כן. אוקיי,
okay, כן.
אני רוצה... יש לי אשתי חברה בעבודה, שהיא נמצאת איתה בקשר של חצי שנה בערך. היא מגיעה בכל מיני שעות מעניינות לעבודה. היא דיברה איתה מה קורה בזה. מה שהתבהר שהאישה היא סובלת מבעלה מאלימות מילולית מאוד מאוד קשה, ומה שהיא דיברה איתה זה נשמע שגם סובלת מאלימות פיזית אפילו. עכשיו היא כל הזמן מחפה עליו. מה זה אומר אלימות מילולית, למשל, קשה? אני אתן דוגמה. הוא שולח אותה, למשל, באמצע הלילה, באמצע הקור, כפור, למשל, בלילות כאלה אפילו, שתלך לקנות לו כל מיני מאכלים, אחרי שהכינה לו ארוחת ערב. הוא מגיע בשעות לא שעות לבית, הוא לא מסכים לישון בבית לפני שהוא מגיע, ואז היא צריכה לתפוס את העיניים שלה עד 12 בלילה עד שהוא מגיע, ואז הוא מגיע ואומר, מה, מי צריך אותה חופי למיטה וכל מיני דברים כאלה. ואז אם היא נרדמת, אז הוא צורח ענת פרחות. טוב, כל מיני דברים מוזרים.
הבנתי, בוא תקשיב.
הוא מאיים עליה כל הזמן, רגע, גם הוא מאיים עליה כל הזמן שהוא יגרש אותה, או שהוא יתעלל בה, ודברים מוזרים. והאבא שלה יודע מזה, ואבא שלה אומר, תשמעי, זה קשה, נכון, אין מה לעשות, ו... אז אשתי אמרה לה עכשיו, אשתי אמרה לה, תשמעי, נראה לי כדי לך לחשוב מסלול מחדש. תחשבי, אולי כדי לך לעזוב אותו. אז כנראה היא אמרה את זה לאבא שלה, אבא שלה אסר עליה לדבר עם זה עם אשתי, ועכשיו אבא שלה גם אמר לה שהוא, אם תבקשה לה, תפסיקי לדבר איתי על זה, זה עושה לי מאוד, זה עושה לי כאב לב לדבר איתך על זה, אני לא מסוגל לשמוע אותך.
טוב, אני אגיד פה, כי היא יכולה לכתוב לה, אם היא לא רוצה לדבר איתה, אבל אני מציע דבר כזה. קודם כל, הדבר הכי חשוב בדברים כאלה, אתה אמרת פה דברים מאוד מאוד ככה לגבול. כי באמת, הנושא שאסור, לצערי רק את זה, זה באמת אלימות. אבל כל הנושא של אלימות רגשית, אין לה, אין לזה, לא יושבים על זה, אי אפשר לעצור על זה, זה לא משהו שיש מה שידוע לי. אז גם אפשר להגיד, זה כן היה, זה לא היה. אפשר גם לעשות כהחקה או כל מיני דברים על איום. איום למשל זה כמו אלימות. אבל בשביל זה היא צריכה לרכוש מצלמת סתר, לצלם תקופה גדולה את בעלה עושה את הדברים הללו, ללכת לאשת מקצוע או לאיש מקצוע שיבדוק את הדברים, ומיד ידע אם יש פה דברים פליליים או לא. ואני לא אומר בשביל להפיל אותו, אלא זה, כשיש לך את זה, ואתה שם גיבוי באיזשהו מקום ומראה לבן אדם, תקשיב, זה מה שיש לי, זה מה שאתה עושה לי, אני לא מוכנה או לא מוכן שאת תעשי לי, או שאני לא מוכנה שאתה תעשה לי, בדרך כלל, תקשיב לי טוב, הדברים נפסקים. ואם לא נפסקים, אני אסביר לך איפה הבעיה שלה. הבעיה שהיא תלך עכשיו למישהו אחר, אז יגידו, לא, יגידו, מה פתאום, זה שקר, סתם בבית המוח, זה לא היה, זה לא נברא לפה. הכל צריך להיות מתועד, שתשקיע עכשיו חודש בתיעוד, ואחר כך שהיא תלך גם לא למשטרה, שתלך לגורם מקצועי, שלא יעשה שום דבר, אבל שהוא יגיד לה מה לעשות. זה ההיצע שלי, ואחר כך תבוא אליי. כרגע אני לא יכול לענות תשובה, כי אני לא יודע מה היה. אני לא יכול לדעת מה היה, אני מבין שאנחנו צריכים לסיים את השעה, כן? אז אנחנו, הטלפונים שלי זה 039-039-039. אנחנו נסיים את השעה, ולמי שביקשו את הטלפון בשביל משפחת דור, 079-9-148-999. נחזור בשעה הבאה.